אנחנו נמצאים פה במאמר ביור עניין חלצור, נמצא בלקוטי תורה לפרשת מטות בדף פזיין בעמודה השלישית, תחילת הפרק ב' של המאמר. למדנו כאן בפרק הראשון שמשה רבינו מגייס את עם ישראל לצאת למלחמה נגד מדיין, והוא הסביר בהרחבה מה העניין של קליפת מדיין. אמר שיש את השבע אומות, שזה פסולת של השבע מידות, אבל שורש העניין של הקליפות זה מדיין. מדיין מלשון מדון. מדיין זה השורש שמביא את החוסר איחוד, חוסר המיזוג שיש בספירות, שזה גרם את העניין שנקרא שבירה בעולם התוהו, כי לא היה מיזוג בין המידות, בין הספירות. חוסר המיזוג זה המדון, חוסר אחדות, זה עניין של קליפת מדיין. וכשאין מיזוג, אין איזון בין הספירות, זה מביא כתוצאה מכך את כל השבירה וכל הנפילות וכו'. מה הדרך לבטל את זה? להגיע לעולם התיקון. עולם התיקון זה עולם של מיזוג. עולם התיקון זה עולם שבו יש חיבור והרמוניה בין הספירות. כאן הוא יביא בכללות שההרמוניה בין הספירות מתחיל כבר בחוכמה ובבינה. צריך להיות הרמוניה ביניהם. חוכמה ובינה צריכים להיות בהרמוניה. אחר כך יש שלב ב' שהחוכמה והבינה והדעת בהרמוניה עם הרגשות. נסביר זה קצת במילים שלנו, מה זה נקרא בבפנים, יהיה יותר קל. מה זה נקרא הרמוניה בין החוכמה והבינה בצורה פשוטה? חוכמה זה ההברקה שנופל לבן אדם רעיון, נופל לו רעיון, הברק הזה זה חוכמה. מאיפה הברק הזה נופל? זה בא מעומק הנפש, ממקום כזה בנפש, הוא קורא לו חושך. זאת אומרת, הדרגה העליונה בנפש, ממנו בא נופלת ההברקה. אחרי שנופל לבן אדם הברקה, הוא מתחיל לפתח אותה. מתחיל להיות עניין של בינה. אם אין לו את ה... הוא קורא לזה כוח הדת. אם אין לו את החיבור הפנימי לרעיון שנפל לו, ההברקה, הוא עלול ללכת לאיבוד. לרוב ההרחבה של הבינה, צריך לחשוב על העניין מכיוון כזה ומכיוון כזה ואורך ורוחב. רגע, מה הנקודה כאן של כל העניין? הוא עלול לאבד את הנקודה מרוב ההתפשטות של הבינה. מהי ההרמוניה הנכונה? שגם אחרי שאתה בהתפשטות של הבינה, עדיין הנקודה שמובילה אותך פה תאיר לך. תאינו, אתה צריך כאן איזון ושמירה בין ההברקה לבין המרחב, שהמרחב לא יאבד את הנקודה. זה נקרא בלשון של הזוהר נקודה בהיכלה. היכל זה הבינה, זה היכל רחב. זה אומר ככה, והנה שורש התיקון. מה השורש של עולם התיקון? הוא להיות גילוי שם הוויה. עולם התיקון זה עולם המיזוג, זה אומר ששם הוויה יהיה בגילוי. מה זה שם הוויה? שם הוויה זה כל העשר ספירות בצורה מאוזנת ומחוברת. י' זה חוכמה, א' זה בינה, ו' זה השש מידות, א' אחרונה זה מלכות, כולם ביחד. זה שם הוויה, זה עולם התיקון. כמו שהוא מתחיל לפרט את הראשונים שבהם. י' הוא חוכמה. נתחיל מהאות י' של שם הוויה. י' זה חוכמה. נקודת החוכמה שבי' זה נקרא בחינת ברק. כמו שמבריק לך הברק, נפל לך הברק, זה נקודת החוכמה. מה שיש למעלה מהחוכמה, בנפש, אותו דבר באלוקות, מה יש למעלה מהעשר ספירות? זה הכתר. איך נקרא הכתר ביחס לעשר הספירות? כי השט חושך סתרו הוא כתר. הכתר נקרא חושך, אין שם עדיין שום גילוי. הגילוי מתחיל מהברקת החוכמה. הכתר שהוא החושך, הוא מכיל בתוכו את כל מה שעתיד להתגלות בהמשך, אבל הוא נמצא ברמה של חושך. אחר כך יש תהליך שהדברים מתגלים. וזהו עניין, הוא מביא רק דוגמה שרואים, כתוב בזוהר, ביטוי, איילתא דדלגא לטובי חשוכה. הזוהר מביא את זה כמשל, כמו שהפסוק אומר, כאייל תערוג על אפיקי מים. או שיש פסוק שקורא לזה איילת השחר. אז מסביר בזוהר שהיל, הילד זה בחינת ספירת המלכות, טורי חשוכה, הרים חשוכים, החושך זה הכתר. יש מצב שהיילתא דדלגה, הילד מדלגת לטורי חשוכה, זאת אומרת ספירת המלכות חוזר לשורש, לכתר, ומשם הוא ממשיך אורות מחודשים. עיין בזוהר פרשת פנחס, שהוא בחינת מלכות שנכלל בכתר, כי מגלה עמוקות מיני חושך. יש את הגילוי של כל הספירות, מאיפה הם באים בעצם, איפה הנקודה הראשונית שלהם, מהחושך. מה זה החושך? הכתר. שעשר ספירות שהן בגילוי, אותם עשר ספירות כשהן באים כבר בגילוי, בסדר השתלשלות, הם למעלה באלם גם כן, הם נמצאים גם כן בכתר, כל העשר ספירות. וגם כל ההתקללות, חסד שבחסד, הכל היה באלם תחילה. כל פרטי הספירות שיבואו אחר כך, עם כל הפרטי פרטים, אם זה ממתת, שבע כפול שבע, והכל כלול כבר בשורש העליון. ושם נקראים טורי חשוכה. כשכל הדברים נמצאים בשורש, קוראים לזה הרים חשוכים. כי כשזה בשורש, זה עדיין לא בגילוי, זה עדיין אלם. זה כמו בפוטנציאל הנפשי אצל האדם, לפני שזה בא לידי גילוי. איפה הנקודה הראשונה שזה מתגלת? הנקודה הראשונה זה מתגלה בעולם התוהו. בעולם התוהו זה נקרא עולם הנקודים. למה זה נקרא נקודים? ובנקודים הוא הגילוי, בנקודים זה הגילוי הראשון. אני כבר רואה נקודות, אבל זה עדיין לא בצורה מאוזנת. כי אני רואה כל ספירה בנקודה בפני עצמה. אין מיזוג בינה לקודמת. והיינו שהגילוי הוא רק בחינת נקודה, והשאר הוא בעלם. אז זה לא טוב. כשזה באופן של עולם התוהו, מה נוצר מהחוס, אין מיזוג. אם אין מיזוג, מה נהיה? נהיה שבירה. אנחנו הרי רוצים, ונהיה מזה מדיין. אנחנו אבל רוצים את עולם התיקון. עולם התיקון אומר, בוא ניקח את כל אותם נקודות שבאים מהחושך, באים מהכתר, ונמצא איך אפשר למזג ביניהם. כי כשהם הרי בכתר, הם באחד. אז למה כשהם יוצאים החוצה, הם צריכים להיות מופרדים? צריך לראות איך מחברים, זה כמו בעם ישראל, שאומרים, כל עם ישראל בשורש הם אחד. יורדים למטה לגוף, אז הגוף מעולם התוהו, מתחיל ליצור פירוט בין אחד לשני. העבודה היא לעשות תיקון, דהיינו לגלות את השורש גם פה למטה. ומבחינת החושך של הכתר, מאותו מקום, אותו שורש של הכתר, הוא גילוי החוכמה כברק. אז מתחיל להתגלות בעולם התיקון, מספירת החוכמה. איך ספירת החוכמה מתגלת? כמו בנפש, שאדם יושב ולא מעד נושא מסוים, הכל נראה לו מבולבל ולא ידוע, ופתאום מאיר לו הערה. ההערה הזו כמו ברק שפתאום העיר, זה החוכמה שהתחילה להתגלות. הוא גילוי החוכמה כברק. ונקרא בזוהר, סוגריים, ונקרא בזוהר נקודה בהיכלה. הזוהר קורא לזה שצריך לראות איך הברק הזה, הנקודה הזו, מהירה בהיכלה. אתה לומד סוגיה, אתה לומד את המקום לכיוונים, ויש לך שאלות, פתאום מבריק לך ברק. אז אתה צריך לראות איך הברק הזה חודר לכל פרטי הסוגיה שלמדת, ואיך הכל מסתדר עם זה. אם זה לא מסתדר עם הנקודה הזו, סימן שזו לא הנקודה שבאה להסביר את העניין. היכלה הוא בחינת בינה. היכל זה הבינה, היכל זה המרחב. כמו שידוע לשון שכתוב דה אימא, אימא זה בינה, מקננה בקורסאיה, בעולם הבריאה, זה נקרא עולם הבינה, שם מתגלה המרחב, העניין של הבינה, אבל מה צריכה להיות העיקר החידוש? לא שיש מרחב, אלא צריך לראות איך המרחב הזה, איך הבינה הזו מתחברת לחוכמה, לנקודה. המיזוג הזה זה רק בעולם התיקון. אחרת, אם זה בעולם התוהו, אז שיהיה לך הברקה, יהיה לך הברקה, יהיה לך מרחב, אתה הולך למרחב. מה הקשר בין זה לעניין הקודם? צריך לראות איך לשמר את הנקודה במרחב. ונקרא אלוקים חיים ומלך עולם. ויש לה התפשטות אורך ורוחב. לבינה יש התפשטות, יש הרחבה. אך החוכמה היא מבחינת נקודה בלבד. החוכמה זו נקודה. ואת הנקודה הזו צריך לשמר. דהיינו, כמו למשל, שעה שאדם מתבונן בלימודו, למשל כשאדם מתבונן, כשהוא לומד עניין מסוים, אז הוא מתבונן במרחב של הרבה הרבה פרטים. פתאום נופל לו שכל חדש, פתאום נופל לו איזה רעיון, שהשכל ההוא, אותו רעיון, אותה הברקה שנפלה לו, אינו אלא נקודה. נפל לו רעיון, ובאותה שנייה שנפל לו רעיון, נפל לו איזה נקודה, אז הוא אומר, רגע, נראה לי שהעניין מסתדר, רק עכשיו מה הוא צריך לעשות? לראות איך הנקודה הזו באמת עונה לו על כל השאלות, היא פותרת לו את כל המבוכות, איך מסדרת לו את כל העניין, העבודה הזו לחבר את הנקודה למרחב. אינו אלא נקודה, והוא ברק המבריק בתוך רוח בינתו, המתפשט באורך ורוחב בהיכלה. והמחבר להיות נקודה בהיכל, מי מחבר את הנקודה בהיכל, מי מחבר את החוכמה והבינה, מי שומר על הנקודה גם בכל המרחב שלא ילך לאיבוד, הוא הדעת. כשיש לך דעת, יש לך אכפתיות לעניין, אתה קולט את העומק הנקודה, אתה חי בעניין, אתה לא תלך לאיבוד. כמו למשל, אם אדם, נקח בחיים, שאם אדם רוצה להרוויח כסף בשביל פרנסה. זה הנקודה, זה אכפת לו, זה הדעת שלו, הוא רוצה להרוויח שכר. ואז יגידו לו, בוא, תלך פה, תעשה ככה, תהיה עסוק, כל היום תהיה עסוק, אני אעסוק כל היום, אבל מה הנקודה? איפה אני מקבל, איפה השכר שאני מקבל? זה הרי הנקודה פה, מה שהוא רוצה בכל העניין. אם הוא לא מונח בעניין, הוא לא באמת יודע מה הוא רוצה, הוא יכול היום שלם להסתובב, היה עסוק כל היום, שורה תחתונה, מה עשית, מה הבאת? הוא קנה, הוא מחר, קנה ומחר, ונשאר באותו סכום, אפילו הפסיד, כי הוא איבד את הנקודה, מה הוא רוצה כאן בכל העסק. הוא חושב שהעיקר זה להיות עסוק במרחב, בלי לשמר את הנקודה לכל אורך הדרך. הדעת הפנימית, החיבור הפנימי לעניין, שומר שהנקודה לא תלך לאיבוד גם במרחב. כי הדעת הוא עולה עד קרומה דאווירה, ואווירה של לפני הקרומה דחפיה על מוח הסתימה. הדעת, כתוב בקבלה, כתוב בחסידות, הדעת עולה עד הכתר. הדעת, בכתר הרי הכל אחד, הכל מאוחד, בהרי, בטורי חשוך, הכל נקודה אחת. הדעת מחוברת לכתר והיא משמרת את הנקודה בחיבור לבינה גם כשזה יורד בסדר ההשתלשלות. שהוא מעצמות אור אינסוף, כמו במשל, להיות נובע השכל מלמעלה מהשכל. ועל ידי זה חיבור חוכמה ובינה טרין רעין. אם יש דעת, אז יש חיבור של חוכמה ובינה. על זה נאמר טרין רעין, זה לא מתפרשין. כמו שני חברים שלא נפרדים. אם אין את הדעת, לא יהיה את השימור בין החוכמה והבינה. בהמשך מבואר שהדעת גם עוזרת, שהתובנות שלך ירדו לרגש. זה עוד תפקיד לדעת. אבל גם זה אותו רעיון. התפקיד של הדעת זה לעשות, לשמר את החיבורים. יש חיבור כללי, מה שהבנת ירד גם לרגש שלך, כי אתם יכול ללמוד עניין מסוים, וזה לא, אם הוא לא מבין איך שזה נוגע לו, אז הוא סיים ללמוד, הבין טוב, מה זה מדבר אליי בכלל. אז הדעת צריך להוריד את השכל הרגש, פה אנחנו מדברים עוד בעולם גבוה יותר. תוך כדי למידה, מה תפקיד הדעת? לשמר את הנקודה בתוך המרחב. שלא תלך לאיבוד, שתזכור כל הזמן איך זה מביא אותי ליעד, איך זה מביא אותי לנקודה שאלה אני רוצה לשוף. זה בעצם הרעיון. החלק ההמשך הוא יסביר שזה המטרה בלימוד התורה, שדין לומד תורה, היא עוזרת לו לגלות את שם הוויה, דיינו היא עוזרת לו לעשות הרמוניה בחיים שלו, עוזרת לו לעשות שלום במוחים שלו, שלום במידות שלו, שעד האדם הוא מרגיש שמחה ורוגע ושלימות, כי הוא חי בעולם התיקון, חי בעולם התורה, שהתורה ניתנה לעשות שלום בעולם. אחרי שהוא הסביר את הנקודה, את המטרה שצריך לשמר את הנקודה בהיכלה, קטע הבא שנלמד זה איך התורה פועלת את העניין הזה, איך התורה מביאה את השלום הזה וגורם את השלימות של העניין.